פרשת השבוע, נקרא שבת בעזרת השם פרשת וירא. פרשה מפגישה אותנו עם האיש הגדול, הרמב״ם קורא לו עמודו של עולם, הרמב״ם קורא לו איתן האזרחי. כל האנושות כולה הייתה בבערות מוחלטת והלכה אחרי עבודה זרה, עד שהגיע האיש הגדול הזה, אברהם אבינו, עומד במקום אחד וכל האנושות נמצאת בעבר השני. המשנה אומרת במסכת אבות שעשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולן. אז שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נעמוד קצת על הניסיונות של אברהם אבינו, אבל אולי נעיר איזה הערה אחת בדבר הניסיון הראשון. לא שמים לב שכבר בסוף פרשת נוח רואים שאברהם אבינו היה כבר בדרכו לארץ ישראל. כתוב בפסוק, ויצאו ללכת ארצה כנעה. זאת אומרת, אם היית בודק ב-GPS של אברהם אבינו, היית כותב, היית מוצא, כתוב, ארץ נעה. ואם כן, מתעוררת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא פונה אליו? הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואחרי זה אנחנו מבררים ויודעים שהארץ הזאת הכוונה ארץ ישראל. אם כבר אברהם אבינו היה בכיוון הזה, זה כבר היה יעד שלו. עוד הערה שיש פה להעיר שהיא מפליאה, לא היה שום דיבור עם אברהם אבינו, רק בדבר הדיבור הראשון שהיה לקדוש ברוך הוא לדבר עם אברהם אבינו, זה להגיד לו לך לארץ ישראל. זה אומר דורשני. זה אומר שארץ ישראל זה לא רק איזה תוספת, עוד איזה מצווה נוספת שבתורה. מורים שזה התשתית, זה היסוד של הכל, שום דיבור אלוקי, לעשות שום דבר, אל תעשה כלום. קום ולך, אחרי זה נדבר. קודם כל בוא לארץ ישראל. אחרי זה נראה דיבורים, נעשה ברית, לא נעשה ברית, מלחמות, רעב, סיפורים. אז זה קצת מראה מקום, מה היחס של התורה, לא של הציונות, של הציונים, ציונים. מה היחס של התורה לארץ ישראל? תראה, הדבר הראשון, איך שהתורה פותחת, המפגש הראשון עם אברהם אבינו זה ארץ ישראל. זה קודם כל הערה שלא תמיד שמים לב אליה. זה קומה ראשונה. ולגוף השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לפנות אל אברהם אבינו ולהגיד לו, קדימה, תאסוף את עצמך לארץ ישראל. הרי אברהם אבינו היה בכיוון. פה בעל הנתיבות מעורר את השאלה הזאת, והוא מאיר ומתרץ את השאלה בצורה מופלאה. אם הכל היה מסתכם רק ברצונות, במאוויים של אברהם אבינו ללכת לארץ ישראל, אז היה מקום להגיד, אברהם אבינו שקל, בדק, רק כנראה שישראל זה מקום נחמד להיות בו, מקום כיף לגור בו, שווה ללכת אליו. אבל אם וכאשר המקום לא יהיה מספיק מתאים לי, אז אני חוזר. לאיפה? שוויץ? אוגנדה? לא יודע, עוד מקומות בעולם נחמדים. בא הקדוש ברוך הוא ומצווה את אברהם אבינו, לך לך מארצך, זה לא מתחיל ממך. הקשר של אברהם אבינו ולארץ ישראל, וממילא אנחנו כבני אברהם אשר בחרת באברהם ובזרעו, הקשר הוא לא תלוי מקום, מצב. זה לא עם כיף פה, נעים פה, או שיש פה נחמד פה לגור, אתגרים. טעות. גם אם יש מלחבות וגם אם יש רעה וגם אם לא כיף פה, ארץ ישראל זה קשר בלתי נפרד לעם ישראל. אי אפשר לנתק את זה. לכן היה צריך שיבוא אברהם אבינו ויקבל ציווי ממוקד. למרות שדרכו הייתה, נכון? דרכו, נכון? רוצה ללכת לארץ ישראל. אבל תמיד זה לא מתחיל ממך, זה משהו אלוקי, משהו רוחני, אתה שייך לפה. לא כי לא בלי תירוצים. אתה וארץ ישראל זה יחידה אחת. זה תירוץ מבהיל. אדיר. הפריע לי השאלה הזאת הרבה שנים. הבן אדם הולך לארץ ישראל. תסתכלו סוף פרשת נוח. בטח אנשים רדומים כבר, זה סוף הפרשה, כבר נרדמים. תסתכלו, בסוף עליית נוח כתוב במפורש שאברהם אבינו וטרח דרכם לכיוון ארץ ישראל. תקעו בחרן, למה? כנראה הזדקן, האבא, היה משהו, ילוצים. אבל פניו היו מיועדות לארץ כנען. אז מה עכשיו להגיד לו, הולך לך אל הארץ, כאילו מחסים לנו את הארץ, כאילו לא יודעים. הוא הולך לשם. לפי הדברים של הנתיבות זה אף לבפלה. אז זה הפתיחה, וזה המפגש הראשון שלנו עם האיש הגדול הזה, אברהם אבינו. קודם כל, לך לארץ, לא לפעק. קודם כל ארץ ישראל. זה הדבר הראשון. יפה. עכשיו, בפרשה שלנו, הפרשה מתחילה, כמובן אי אפשר לשכוח שאנחנו על גבי סוף פרשה קודמת, אברהם אבינו אחרי בית מילה. וירא אליו השם ואלוהים ממרא והוא יושב פתח אוהל כחום היום. אז רש"י אומר שהגיעו שלושה אנשים מיוחדים ובאו אליו, אל אברהם אבינו. רש"י אומר, תדע לך, זה לא אנשים, זה מלאכים. למה באו שלושה? אז רש"י אומר, באו שלושה, כל אחד הייתה לו משימה. אחד הייתה לו משימה לרפא את אברהם אבינו מהמילה שלו. השני הייתה לו משימה לבשר על הולדת יצחק. והשלישי הייתה לו משימה ללכת ולהפוך את סדום. הכל בסדר, עד לכאן? זה רש"י, לא אמרתי פה כלום. עכשיו יש שאלה. תלך איתי ברנס, תשמע טוב שאלה. תדעו מי בשם הרב נריה צצל, חמוש נריה. תשמע שאלה. תגיד לי, יש לך משימה, נכון? היה רפאל, גבריאל ומיכאל. גבריאל, מה הייתה המשימה שלו? גבריאל לשון גבורה, הלך להפוך את סדום. מיכאל הוא לעניין המבשר, מבשר ברית, ברית, אנחנו מדברים על גאולה, מה לבשר? תגיד לי, ומה עם רפאל? תגיד לי, גבריאל, מה אתה בא עכשיו אל אברהם אבינו, אל האוהל? מה שמעת? שאברהם אבינו איש חסד, פותח שולחן, יפנק אותך באיזה לשון של עגל בחרדל, ככה גמרא כבר במציאה פה. היי! אדוני, קיבלת משימה. לאיפה? סדום. קדימה. מה אתה מזדנב פה? רוצה לנגב חומוס? פלא. שאלה מיוחדת. כך הוא שואל הרב נריה, משהו מתוק, מתוק, מתוק. יש לו רעיון להגיד? ידעתי. תשמעו טוב. תשמעו טוב. שיש בגוף האדם איזה בעיה בתפקוד של אחד האיברים. אחד האיברים הוא נגיד מדוידל, שיש לו איזה בעיה. אז מה אתה אומר? בוא נוריד אותו. הוא מפריע, בוא נוריד אותו. אבל לפני שאתה מוריד אותו, קודם כל תבדוק, אולי יש איזה בעיה בשורש. למה אין פה זרימה מספיקה כמו שצריך? אולי יש בעיה בלב, שהוא המזרים את החיים, מזרים את את התפקוד של האדם. לפני שאתה תוריד את האיבר, תבדוק בזרימה, אולי זה סתימה. תבדוק את השורש, ותראה, אולי יש בעיה בשורש, וממילא יש בעיה ממילא באיבר. אבותיי, שורש החסד בעולם זה היה אברהם אבינו. אברהם איש החסד. מה הייתה הבעייתיות הגדולה בסדום? יש גמרות מפליאות במסכת סנהדרין שמספרות איזה הכנסת אורחים נדיבה הייתה בעיר סדום. בכניסה היה ברוכים היוצאים, לא ברוכים הבאים, אל תתבלבלו. הייתה להם שם מיטה מיוחדת, מספרת הגמרא, 1.60 מ', 1.80 מ' קוצצים אותו, 1.40 מ' מרחיבים אותו. אוי ואבוי, אסור שם בכלל להכניס אורחים. עד כדי כך שיש סיפור מזוויע על איזה ריבה אחת, על איזה נערה אחת, שהיה איזה עובר אורח שהגיע לעיר, ורואים איך אותו עובר אורח חי, שבוע, שבועיים, רואים אותו שם מטייל. אז עשו תחקיר, יכול להיות שהוא נשאר חי פה, כנראה יש פה מישהו שמפרנס אותו. בדקו, שמו מצלמות, עשו מערבים, עלו עליה. כדומה גם רשי מביא את זה על התוירו, לקחו אותה, משכו אותה בדבש, שמו אותה באיזה הר גבוה, עד שהרגו אותה כל הדברים. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך היה חם עליהם, על סדום ועמורה. כתוב, הכצעקתה באה אליי. יש אומרים, הכצעקתה של העיר, או הכצעקתה של אותה ריבה, אותה נערה שהתעללו בה. רבותיי, עיקר הבעייתיות של סדום, זה היה חוסר הרחמנות והחסד שהיה קיים בה. כשאתה רואה תופעה כזאת, אולי הבעייתיות היא אצל האיש שהוא אחראי על החסד בעולם. אולי שם יש איזה בעיה. לפני שאתה הולך להוריד את סדום, לפני שאתה הולך להוריד את האיבר, תעשה בדיקה במקורות. תבדוק מה קורה שם במקור, בספק של החיים, בספק של החסד. הולך גבריאל, לפני שהוא הולך להוריד את סדום, הולך לעשות בדיקה. מה קורה שם בביתו של אברהם אבינו? אולי יש איזו סתימה שם? ואז הוא פוגש את אברהם אבינו ביום השלישי למילה שלו, כולו חולה, הולך ומחפש לו אורחים לעשות הכנסת אורחים. זאת אומרת, כנראה אין מנוס, הבעיה היא לא אצל אברהם אבינו, כי מצד אברהם אבינו יש שפע, פינק אותם, אומר מעט ועושה הרבה, והוא רץ ומשתדל, והיא מהר ומהר, הכל עושה במהירות, בואו, תיכנסו, השתדלות מעל ועבר. פה זה לא הבעיה. אם פה לא הבעיה, כנראה הבעיה היא שם. לכן גבריאל, לפני שהוא הולך להוריד את סדום, הוא הגיע אל אברהם אבינו, לא בשביל לאכול, כי הוא מלאך, הוא בא לראות אולי יש איזו בעיה במקור החסד העולמי. ראה שאין, הלך וטיפל בעיר. זה היה כפתיח פה לשלושת המלאכים. רבותיי, לא להיבהל, לא להיבהל, רק מקבלים פה תורה. הרמב"ן בפרשה שלנו מביא דברי הרמב״ם. יש לרמב״ם, אתם יודעים, פירוש על כל התלמוד, על כל ההלכה, היד החזקה, 14 חלקים בכל הנושאים שיש. מה שלא עשו הרבה גדולים שלנו, עשה הרמב״ם. אולי לכן נקרא נשר הגדול, היה לו מבט, הוא חי את בית המקדש, הוא מספר לך על הכלים ועל המידות ועל כל מה שעתיד להיות, למרות שהוא חי אי שם בספרד, אבל הוא כבר חזה את העתיד, הוא ראה כבר את הכל. הוא רואה בית מקדש וכותב לך הלכות מלאכים וכותב לך תרומות, הכל הוא כותב. זה ספרו המפורסם היד החזק. לצערנו לא זכינו לספר לרמב״ם על פרשת השם. היה רב מחר. אם הרמב״ם היה כותב ספר על פרשת השבוע, או... אין. מה נעשה? אבל, אם אתה תלמד את כל ספרי הרמב״ם הקיימים, קרי, היד החזקה, תלמד מורה נבוכים, תלמד את האיגרות של הרמב״ם,
את הקדמות של הרמב״ם על המשניות. אתה תדלה פנינים נפלאים בפירוש שלו על כמה וכמה פסוקים שישנם בתנך. אחד מהם, רבותיי, פרשת השבוע, לומד הרמב״ם פירוש לא רגיל על פרשת השבוע. והוא כותב כך, פלא פלאים. אומר הרמב״ם, תגיד לי, אתה חושב שבאו אל אברהם אבינו מלאכים? יש לך טעות. מה? ככה למדנו מהגן. אומר הרמב״ם, יש לך טעות. לא. היה ולא נברא. אז זאת אומרת, כתוב בתורה הכל פסוק שבאו אליו ודיברו איתו. אומר הרמב״ם, אני יודע. אבל הפרשה פותחת. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. יש פה התגלות אלוקית אל אברהם אבין. יפה מאוד. מה הדיבור האלוקי? לא להשתהל. מה הדיבור האלוקי? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? וירא אליו השם באלוני ממרא, איזה ארץ ישראל, התבלבלת, זה לך לך, אני מבייר, התקדמתי. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה מבין? וירא אליו השם באלוני ממרא, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. נקודותיי. והוא אומר לו. מה הוא אומר לו?
תושב מלאכים.
מראה לו בחיזיון את המלאכים הללו. זאת אומרת, יש פה כלל ויש פרט. מה שאתה דיברנו בכלל, את ההתגלות האלוקית, איפה היא? הנה היא פה. אברהם אבינו יושב. והקדוש ברוך הוא מתגלל, ומראה לו הקדוש ברוך הוא במחזה הנבואי את כל הסיפור הזה עם המלאכים. מבהיל, ככה לומד הרמב״ם. לפי הפשט של הפסוקים זה מאוד מסתדר. כי מה דיבר איתו? ויראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. נקודותיי, ובוא נדבר, מה הדיבור? יש לך איזה משימה בשבילי, איזה שליחות, איזה אידאה, איזה רעיון. מה? דבר איתי! כלום, לא דיבר איתו. מה כתוב? אברהם אבינו צופה, רואה מלאכים, רואה איזה... איך זה מסתדר, הפתיחה? תירוץ פשוט, מה תגידו? הקדוש ברוך הוא ביקר אותו, ואז פתאום יש חולים, ואברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, סטנה שוויה, שנייה, יש לי פה איזה שליחות, אני חוזר אליך. ככה חזר לומדים. חזר לומדים מפה יסוד שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת שכינה, שהרי אברהם אבינו עוזב את הקדוש ברוך הוא והולך לו, מחטט את רגליו לטובת האורחים שנדמו לו כערביים. הגמרא במסכת שבת דורשת, מפה גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת שכינה. אמרנו פעם שאלה פשוטה, אתם תגידו תשובה, בטח תגידו תשובה פשוטה, תגידו לי, תסתכל אליי רגע, אנחנו יודעים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת נשרים, תגיד לי, את זה אנחנו יודעים, ממי יודעים את זה? לא לרדן.
אברהם.
אברהם אבינו מניין ידע זאת? עוד פעם, אני הקטן לומד את זה מאברהם אבינו. אבל איך אברהם אבינו ידע את זה שעוזבים את הקדוש ברוך הוא והולכים לאיזה פלחים, שלושה פלחים? ככה כתוב. הוא אומר לו, חכה לי, אני מסיים את העסק, אני חוזר אליך. הבנתי. לא הבנתי. אנחנו אומרים, אשרי מי שראהו בחלום. אליהו הנביא. אברהם אבינו עכשיו מדבר עם התגלות אלוקית עם אברהם הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לו, חכה רגע? קטר לי זה ער? אז אומרים פה בקהל, זורקים פה תשובה, תשובה נכונה. מה התשובה? שכתוב שאברהם אבינו כליותיו נעשו לו כשני רבנים. זאת אומרת, אברהם אבינו חי מדרגה כזאת שאצלו המצוות זה לא איזה דבר חיצוני לו. הוא פשוט, יש מצוות, עושים אותם בצורה טבעית. בלי לעשות הרבה לימודים, כי הוא טבעו היה מחובר לתירה, אברהם אבינו כולו היה כבר קשור לרוחניות וללוקיות ולדבר השם, אחד היה. ככה רוצים להגיד פה, וזה נכון. יש עוד תירוץ, רוצים לומר, ברגע שהגיעו המלאכים אברהם אבינו הרגיש שזה דומה קצת לתירוץ הקודם, אבל הוא הרגיש שזה דחיפה מסוימת שאומרת לו, תיגש לשם, תלך לשם. וזה מה שהביא אותו לעזוב את הקדוש ברוך הוא. אבל פעם שמענו תירוץ משהו עמוק בפלאי. ופה צריך לתפוס ראש. לתפוס ראש, כי זה מתוק מתוק. תראו מה החשבון שעשה אברהם אבינו. הפרשה פותחת שבאותו יום הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה. מה זאת אומרת חמה מן הארתיקה? נדמיין לעצמנו כאילו לחמה יש לה איזה כיסוי, יש לה נרתיק. ובאותו יום הקדוש ברוך הוא הסיר את הנרתיק כדי שאורחים לא יבואו לאברהם אבינו. פה אנחנו נעמוד ונשאל, רגע הקדוש ברוך, למה אתה מוציא חמה מן הארתיקה? אתה לא רוצה שיבואו אורחים לאברהם אבינו. יש לי פתרון אחר. לא יוץ. תתגלה אליו. ובזה ייפטרו כל הבעיות. הרי הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. ואם יבואו אורחים, שיבואו. אברהם אבינו, אבל למה הקדוש ברוך הוא תורח להוציא חמה מן הארתיקה? למה? שיבוא ויתגלה אליי וזהו. עכשיו אני מבין. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה כדי שלא יבואו בכלל אורחים. כי אם יבואו אורחים, אני אצטרך ללכת עליהם. מפה למד אברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, כי אם השכינה היא גדולה מאורחים, למה להטריח את השמש? תשאיר אותה כמות שהיא. ואם יבוא אורחים, שיבוא, אני עם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. מפה למד אברהם אבינו את היסוד. הקדוש ברוך היה צריך להטריח ולעשות מינות באוויר, חמה מן הארתיקה, שלא יבואו, כי אם יבואו, אני צריך ללכת אליהם. זה הוכחה מדרך השלילה, תירוץ מביל על הרעיין. רבותיי, הרמב"ן לא קיבל את דברי הרמב"ם ודיבר עליו קשות מאוד. לא הסכים איתו. הרמב"ן כותב שהיו מלאכים בדמות אדם הגיעו אל אברהם אבינו, והיה דיבור על שרה, ולמה שרה צחקה, הכל היה. הרמב״ם בשלו. הרמב״ם הסביר את הכל בצורה נבואית, בצורה של חיזיון כמו מראה לילה. משהו לא רגיל הרמב״ם. עד בציבור היום חלש קצת, כל היום חיול. אז אולי כבר יהיה פה בעשר ורבע, מי שיהיה פה בעשר ורבע, אנחנו נעשה שיעור פה בעשר ורבע, יהיה פה עוד ציבור. טוב. אז בעשר ורבע אנחנו נגיע בסייעת הדשמיה. לא רוצה להגיד עכשיו משהו מתוק. כיבדו מיסוד הדברים כשמו של רב חנן פורט. אבל קודם כל נעיר הערה. אנחנו אומרים שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. אפשר להבין את הצירוף הזה בשני דרכים. דרך אחת לומר, אני שם במוזניים שני ערכים. אני שם במוזניים ערך אחד שנקרא הכנסת אורחים. אני שם בצד שני הקבלת פני שכינה. ואני אומר, מי יותר גדול? אומרת לנו הגמרא, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. יפה. אבל אפשר להבין שהכוונת הדברים היא לא שיש פה השוואה בין שני פרובדים, בין שני דברים. לא. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, הכוונה, מתי גדולה הכנסת אורחים? אם היא באה מתוך הקבלת פני שכינה. ואני אסביר. לפעמים אדם רואה אני באיזה צומת מבקש ממנו כסף. הוא מחפש שם איזה שקל, איזה חצי שקל לתת לו. למה הוא נותן לו את החצי שקל? כי מתעוררים אצלו רחמים? או כי יש לו מצפון, הוא אומר אני אחזור הביתה, כל הזמן יהיה לי איסורים, למה לא נתתי לו, למה נותן? אני אקח להשקיע את המצפון, נותן לו זה שקל. האם זו הדרך הנכונה לעשות גמילות חסד? או שגמילות חסד עושים מתוך הגבלת פני שכינה? מתוך הבנה שהפעולות האלה שאני עושה זה רצון השם. לכן אני עושה את אותם דברים. לא כדי להשקיט לי את המצפון, או כדי שאני לא ארגיש לא בסדר, או משום כבוד. לא! גדולה הכנסת אורחים היא מגיעה מתוך הגבלת פני שכינה. מתוך הבנה שהמעשה הזה הוא חלק בלתי נפרד מדבקות אלוקית. אם אתה עושה את הצדקה מתוך הגבלה, אז היא גדולה. מתי גדולה הכנסת אורחים? אם היא באה מתוך הקבלת פני שכינה, אז היא גדולה. אבל היא באה מטעמי מצפון ומטעמי שופוני, היא לא גדולה. כי תלוי מצב. אם לא יהיה לך מצפון, אתה לא תיתן. או שאם לא יהיה לך מספיק קרדיטים על זה שתרמת, הולך תבוא את שמך באותיות קידוש לבנה, על איזה ארון קודש, אתה לא תיתן. מתי גדולה הכנסת אורחים? אם היא באה מתוך הקבלת פשע. פלא פלאים! זה שופך לנו אור קצת אחר על עבודת השם שלנו. אז אם כן, היינו פה כמה יסודות במפגש שלנו עם האיש הגדול הזה, אברהם אבינו. ואולי, משפט אחרון, פרשה רואים שאברהם אבינו נתן למלאכים ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם. אתה קורא את הפסוק הזה, צריך להזדעזע. חלב? חמאה? ובין הבקר. ביהדות זה לא כל כך טוב הולך ביחד. היהדות, רק מקבלים פה תורה. ביהדות זה לא כל כך הולך ביחד. יש כמה הסברים למה לא. זה שתי כוחות, זה דין וזה חסד. הרב קוק אומר, שאתה לוקח את החלב, זה בחינת רצחת וגם ירשת. לא רק אתה אוכל את הבשר, אתה גם לוקח את החלב שיאמור לתת לגדי. רצחת וגם ירשת? זה בשר בחלב. רואים שהתורה הרחיקה אותנו מבשר בחלב, רבותיי, מה שלא מצאנו בשום דבר, בשום איסור בעולם. רבותיי, תרגידו לי, ככה היה לנו, ככה התחדש לנו, לא ראיתי את זה כתוב. אם מישהו ראה פעם, הוא מצא פעם בתורה, איזה דבר שאסור לבשל אותו. רק מקבלים. תורה? איפה מצאת בתורה דבר שאסור לאכול? מצאנו הרבה דברים שאסור לאכול. איפה מצאת בתורה דבר שאסור ליהנות? תכף נשמע את חכם ברנס. איפה מצאת בתורה דבר שאסור לך לא לאכול אותו ואף לא ליהנות ממנו, אלא פשוט אך ורק לבשל אותו? אם מישהו מצא תקדים, אני מאוד אשמח, כי אני מחפש את זה כבר כמה שנים. גידן השם מותר לבשל, גידן השם אסור לאכול. חמץ? מה בא לבשל חמץ? חמץ של גוי? אני לא מתכוון לזכות בו, אני עושה איך לוקח חמץ, יש אסור לבשל חמץ? איזה איסור אדם עובר אם הוא מבשל חמץ? יוץ. זה הדבר היחיד בתורה שאסור לבשל אותו. אני לא אוכל, אני לא נהנה, אני רק לא מבשל. התורה אוסרת מעשה בישול, אין לזה תקדים בשום איסור בתורה. ואני רציתי לומר, היות וכך, זה הסיבה שהתורה הרחיקה, וחזל גם הרחיקו אותנו מבשר וחלב בצורה לא פרופורציונלית. אסור לאדם לאכול עוף בחלב, אסור לאדם לשבת בשולחן, לשבת, לא לאכול, לשבת בשולחן אחד, אחד אוכל עוף, אחד אוכל חלב, ושניהם קרים, אסור להם לשבת ביחד. זה גזירה לגזירה 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 לגזירה. למה? אמרתי, זה הסיבה. רואים שהתורה אסרה את בשר בחלב באופן שלא מצאנו לו תקדים בשום מקום. אפילו קח את האיסור הכי חמור שיש בתור. מותר לבשל אותו. אבל בשר בחלב התורה אמרה. אז איך אברהם אבינו פה נותן להם? אז מישהו אמר תירוץ פשוט. הם היו ערבים. או תירוץ. רק מקבלים. כתוב והוא עומד עליהם. המשגיח. אברהם אבינו היה משגיח. אמר להם ימין השמאלה. סיינתם את החלב יש בבזר. מצאנו אחד המפרשים דעת זקנים מבעלי התוספות. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לישראל, אז כתוב בו מולכי השרת ואמרו לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן תורה לאלה? הם לא ראויים לקבל תורה. אתה נותן להם. תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה המיוחדת שלך בשמיים, מה אתה נותן אותה לבני אדם? אז כתוב בפרשה שם, אחרי עשרת הדיברות, כתוב, על פי הדבר הזה קראת השם ממך בריב בחורב. מה כתוב בפרשה קודם לפני הפי? לא תבשל גדי בחלב. אומרים דעת זקני מבעלי התוספות. בא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמרו לו, מה? מה עשיתם שם? אתם רוצים את התורה שישאר אצלכם? מה עשיתם שם אצל אברהם אבינו? אכלתם בשר בחלב. אז אומר דעת זקני מבעלי התוספות, זו הטענה הניצחת שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים. אתם רוצים שאני אשאיר לכם את התורה אצלכם? אתם לא קיימתם אותה, לא שברתם עליה. על פי הדבר הזה, בזכות הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו שאותו עברו עליהם המלאכים, קראתי ברית עם ישראל בחורי. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר. אז בעזרת השם בעשר ורבע, אנחנו ניפגש פה. ננסה לעסוק ביחד באיזו סוגיה מעניינת, שקשורה, ונקשר אותה גם לפרשת השבוע. שבת שלום.